חולין דף למטס. איתמה, השוחט את הבהמה, ובזמן שהוא שוחט, הוא לא חושב לעבודה זרה, הוא לא חושב שפעולת השחיטה תהיה לבוא אל הסקי חובים. אבל מה הוא כן חושב? הוא חושב לזרוק דמה לבוא אל הסקי חובים. הוא להקטיר חלבה לבוא אל הסקי חובים. שאחר כך את הדם הוא יזרוק לעבודה זרה, וכן הוא, או הוא יקטיר את החלב לעבודה זרה. זאת אומרת, בעצם, בפעולה עצמה שהוא עושה, הוא לא חשב עליה, אלא על פעולה אחרת, מה שנקרא בלשון הגמרא בהמשך, שהוא מחשב מעבודה לעבודה. רבי יוחנן אמר פסולה, רב שמעון לוקיש אמר מותרת, רבי יוחנן אמר פסולה מחשבין מעבודה לעבודה, וילפין על חוץ מפנים. הפיגול המקורי של המקרא עוסק באדם ששוחט, ובזמן השחיטה הוא חושב להקטיר חוץ לזמנו, או לאכול חוץ לזמנו. אז ילפין החוץ, היינו, עבודה זרה, שזה ענייני חוץ מפנים. ריש לוקיש אמר מותרת, אין מחשבין מעבודה לעבודה, ולא ילפין על חוץ מפנים. זה מחלוקת אחת ביניהם. אומרת הגמרא, ואז זו לטעמה היהודית מאוד מחלוקת. שחטה לשמה. הוא שוחט בהמת קודשים לשמה. אבל מה הוא חושב בזמן שהוא שוחט? לזרוק דמה שלא לשמה. אם הוא היה חושב לזרוק דמה חוץ לזמנו, זה היה פיגול. חוץ למקומו, זה היה פסול. אבל הוא חושב שהוא יזרוק את הדם שלא לשמה. אם הוא באמת יזרוק שלא לשמה, אז זה יפסול אז. כרגע, הוא לא חושב על פעולת השחיטה, אלא בפעולת השחיטה הוא חושב על הזריקה שלא היא לשמו. רבי יוחנן אמר פסולה, רשלוק, רב שמעון לוקיש אמר כשרה. רבי יוחנן אמר פסולה, מחשבין מעבודה לעבודה וגמרין על ממחשבת פיגול. אותו דבר מחשבת שלא לשמה. רב שמעון לוקיש אמר כשרה, אין מחשבין מעבודה לעבודה ולא גמרין על ממחשבת פיגול. אז רשי כאן מדגיש שמדובר בחטוס. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמה כשרים, אבל חטוס היא פסולה. ופסח גם כן. עכשיו, אז למה בעצם היו צריכים לחלוק פעמיים גם בשחיטת קודשים של חטוס עם מחשבת זריקה שלא לשמה, וגם בשחיטה חולים עם מחשבת זריקה לעבודה זרה? וצריך, דיתמר בהו באוקו, אמר רב שמעון לוקיש, היינו בעבודה זרה משום דחוץ מפנים לא ילפינן, אבל עבודה של מחשבת זריקה שלא היא לשמו, שזה פנים מפנים, אין ממודל אלי רבי יוחנן. ויתמר באח ואיקו, אמר רבי יוחנן, כמה שזה הכל פנים, אז לומדים אחד מהשני. אבל בהי ממודל אלי רבי שמעון לוקיש, שחוץ מפנים לא ילפינן, צריך. מוסיף רב שישס, מהמשנה שלנו. אמר רבי יוסי, קל וחומר הדברים. במשנה בעמוד הקודם, רבי יוסי רוצה לומר, שמחשבת הביילים, לא יכולה להשפיע על שחיטה. אם ישראל שוחט והביילים הוא גוי והבעלים חושב לעבודה זרה, זה לא אסור. אז הוא אמר קל וחומר הדברים. ומה במקום שהמחשבה פוסלת, איזה מקום זה? במוקדושים, הן הכל הולך אלא אחר העובד, לא אחר הבעלים. הוא לא מחשיב אותו כמקריב. מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין, היינו בעבודה זרה, אינו דין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר השוחט ולא אחר הבעלים. אז המילים האלה של רבי יוסי צריכים ביור, כמו שרשי כבר אמר במשנה. מהי אין מחשבה פוסלת בחול? מה זאת אומרת? אילמד לא פסלה כלל. אדם שוחט לשם עבודה זרה זה לא אפסול? אלא זביחה עד עבודת כוכבים דמיצריך הם השכחת לה. זה ברור שתקרובת עבודה זרה נקראת זבחי מתים. ומתים זה אסור בהנאה, כמו שאנחנו לומדים שם, מעגלה ערופה. אז ודאי שמי ששוחט לעבודת כוכבים פוסל. אז מה רבי יוסי אומר? אין מחשבה פוסלת בחול. אז צריכים להסביר את כוונתו. ומה נסביר? אלא פשיטה שהוא מתכוון מעבודה לעבודה. היינו, המקרה של נחלקו רבי יוחנן וריש לוקיש, ואחי כמה. מה במקום שהמחשבה פוסלת במוקדושים, בפיגול? בכל אופן, מעבודה לעבודה, היינו, אם הוא יחשוב בשחיטה על הזריקה שלו היא לשמו, אין הכל הולך אלא. סליחה, לא, לא שלא לשמור. ומה במקום שהחשבה פוסלת במוקדושי, מאבוידו לאבוידו, במקרה הקלאסי הרגיל של פיגול. אבל הוא מתבטא ואומר פוסלת, הוא לא אומר מפגלת. זאת אומרת שהוא לא מדבר רק על המקרה של פיגול, אלא הוא גם רומז למקרה של שלא ילשמו. שהוא שחט עם מחשבה לזרוק שלא ילשמו, לכן הוא אומר פוסלת. אין הכל הולך אלא אחר העובד, ולא אחר הביילים. מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין, מאבוידו לאבוידו. היינו בעבודה זרה, אלא באותה עבודה. אי אפשר לשחוט חולין ולחשוב לזרוק את הדם לעבודה זרה, זה לא יפסול. אינו דין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר השוחט? עד כאן מה שאנחנו מנסים להסביר את דברי רבי יוסי. לענייננו, פנים קשה לרב שמעון בן לוקיש, שמשמע שכיוון שהוא אמר פוסלת, אז אם הוא שוחט קודשים, שוחט חטוס, וחושב לזרוק את הדם חוץ שלא לשמו, יהיה פסול. קושי על ריש לוקיש, חוץ הדין של עבודה זרה, קשה לרבי יוחנן, שאמר שכן מועל את המחשבה. בישלם מפנים לרב שמעון בן לוקיש לא קשה כתחול את הארץ, מקמי דשעמי מרבי יוחנן, או לבטר דשעמי מרבי יוחנן, כשהוא ראה שיש ראיה מהמשנה לדבריו, אז הוא הודה לדבריו, אלא חוץ קשה לרבי יוחנן. כך מקשה רב שישס, אומרת הגמרא, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה בארבע עבודות. הקל וחומר שרב יוסי זה לא מהדין של מחשים מאבוידו לאבוידו, בכלל לא. אלא משהו אחר. ואחי כאמר, הוא מה במקום שהמחשבה פוסלת במוקדושים בארבע עבודות. רשי מונה אותם, שחיטה, קבלה, זריקה והולכה. אין הכל הולך בקודשים אלא אחר העובד ולא אחר הביילים. אז מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין, אלא בשתי עבודות. בחולין, אם הוא חושב מחשבת עבודה זרה, זה רק בשחיטה ובזריקה. אין קבלה והולכה. ורשי אומר, ולמה לא מוזכר כאן הכתרה? זה שלוש עבודות לכאורה. שחיטה, זריקה וגם הכתרה. אומר רשי, נכון שיש הכתרה לעבודה זרה, אבל זה לא פעולה שתפסול את הבהמה. אם הוא שחט בהמה כדת וכדין, ועכשיו הוא יקטיר איזה חלק לעבודה זרה, זה לא יפסול את כל הבהמה. מה שאין כן בקודשים, זה יפסול את כל הקודשים. אם הוא חשב, כשהוא שוחט לאכול איזה משהו, יקטיר או משהו חוץ לזמן, או חוץ למקום. בכל אופן, מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין, אלא בשתי עבודות, אין עוד איש שלא יהיה הכל הולך אלא אחר השוחט, נקודה. תניה כבוסי דרב יוחנן. השוחט את הבהמה לזרוק דמה לעבודת כוכבים, ולהקטיר חלבה לעבודת כוכבים, זאת אומרת, הוא חישב מאבוידו לאבוידו, הרי אילו זבחי מתים. שחטה ואחר כך חישב עליה. בזמן שהוא שחט הוא לא חשב כלום. ואחרי זה הוא חשב. מה הוא חשב? לזרוק את הדם או להקטיר את החלב? זה היה מעשה בקיסרי ולא אמרו בה, לא איסור ולא יותר. והגמרא עכשיו נכנסת להסביר מה הכוונה. אומר רב חי, זה לא אמרו בה איסור משום כבודן דרבונו. שרבונו אומרים, מה קרה פה? היה איש אחד ששחט, השוחט את הבהמה. האיש הזה לא כתוב שהוא גוי, היה ישראל. פתאום אחרי השחיטה הוא אומר שהוא רוצה לזרוק את הדם לעבודת כוכבים, מתברר פתאום שהוא מומר. לפי רבנן שלא אומרים סתם מחשבה של מומר ושל גוי, כן? לכאורה הם דיברו על גוי, אבל לכאורה הוא הדין מומר. כך הגמרא מבינה עכשיו. לא אומרים סתם מחשבתו הייתה על עבודה זרה, לכן זה מותר. לא היתר משום כבודו דרבי אליעזר, שהוא אמר כיוון שגוי סתם מחשבתו לעקום, לעבודה זרה, מסתום גם המומר. נסה הגמרא להגיד, מה הקשר? מה אתה משווה בין גוי לבין מומר? ממה הדיל מעט כאן לא קאמר רבנן הטעם, אלא דלא שמענה לדחשי. אבל אוכל, דשמענה דחושי, שאחרי השחיטה פתאום הוא אומר מפורש שהוא רוצה להקטיר לעבודה זרה, אולי נגיד דוכיח ספו על תחילתו, וגם רבנן יפסלו. הנה מה, עד כאן לא קאמר רבי אליעזר הטעם, אלא גבי עובד כוכבים, לסתם עכשיו את עקום לעקום. אבל ישראל? הוכיח ספו על תחילתו לא אמרינה? אולי בשחיטה הוא היה יהודי כשר, ואחרי השחיטה נכנס בו היצר הרע והמיר דתו. אלא אמר רב שיזבל, לא אמרו בהיתר משום כבודו דרבון שמעון מגמליאל. שרב שמעון מגמליאל הוא זה שנראה עוד מעט שהוא סובר, שאומרים הוכיח סופו על תחילתו. היי רב שמעון מגמליאל, איפה ראינו שהוא סובר כך? הילה מרב שמעון מגמליאל דגיטין דתנא, הבריא שאמר כתבו גט לאשתי, הוא לא אמר תנו, רצה לשחק בה. אנחנו לא ניתן לה את הגט, הוא לא מינה אותנו לשליחות הזאת. הוא מעשה בבריא שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לגג ונפל ומת. אמר רב שמעון מגמליאל, אם מעצמו נפל, זאת אומרת הוא התאבד, הרי זה גט. כי מסתבר שהוא רצה לגרש את אשתו, ואם הרוח דחתו, אין הוגת. והבינה בה מעשה לסתור, אתה מקודם אמרת שמי שאמר כתבו ולא אמר תנו, לא ניתן לגט. אומרת הגמרא, אחי סור ומחסר ואחי קטני, אם הוכיח סופו על תחילתו, הרי זה גט. מוכח שהוא באמת תכנן למות, אז הוא רצה לתת לגט. למה הוא לא אמר תנו? הוא שכח. ומעשה נמי בברי שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לגג ונפל ומת, אמר רב שמעון מגמליאל, אם מעצמו נפל הרי זה גט, ואם הרוח דחתו אינו גט. אז שם לכאורה רואים שרב שמעון מגמליאל סובר שאומרים הוכיח סופו על תחילתו. אומרת הגמרא, ודיל משני אתם דאמר כתבו, וכאמר כתבו הוא כן אמר משהו, הוא אמר להם מראש תכתבו גט. נכון שהוא לא אמר את האמירה השלמה תתנו, אבל הוא אמר. אז אתה יכול להגיד שבסוף מתברר מה הוא התכוון כשהוא אמר בהתחלה. אבל פה שהוא לא אמר כלום, אלא רק אחרי השחיטה פתאום הוא אומר שהוא רוצה להקטיר לעבודה זרה, מי אמר שנגיד הוכיח סופו על תחילתו? אלא אמר אבינה משום כבודו דרב שמגמליאל דהוכה. זה המקור דתניא. הכותב נכסיו לאחרים. רוצה לתת את הנכסים שלו מתנה, בוא נגיד לרובן. והיו בהן עבדים. ואמר הלאה אותו רובן, אומר, אי אפשי בהן, לא רוצה אותם. אם היה רבו שני כהן, אם הרובן הזה הוא כהן, הם שלו בעל כורחו, והרי אילו עבדים האלו אוכלים בתרומה. שמעון מגמליאל אומר, כמה שאמר עלה, אי אפשי בהן, כבר זכו בהם יורשים. זה הברייתא. והבינה בה, שאלנו, לתנא קמא, מה, אפילו עומד וצווח, תגיד שהוא זוכה במתנה בעל כורחו, הוא לא רוצה. ואומר רבי, ויתאמר רבי יוחנן, בצובח מעיקרה, אם כבר בהתחלה שאמרו לו, נותנים לך עבדים מתנה, הוא אומר, אני לא רוצה, דכולם לא פליגי, זה לא קנה. בשותק הוא בסוף צווח, דכולם לא פליגי, זה קנה. כי פליגי שזיקה לו על ידי אחר ושתק, אמרו לו, זכית, הוא לא אמר מילה, הוא לבסוף צווח. עכשיו, אם נתת לו, זה אומר, לא, לא רוצה. תנא קמא סבר מדשתיק בהתחלה, הוא הסכים, קננו. והעדק הצווח מהדק עוד הרבה, אחרי שהוא מתחרט, זה כבר שלו, עבדים האלה יכולים לאכול תרומה. ורב שמעון מגמליאל סבר, הוכיח סופו על תחילתו, ועד לא צווח מעיקר, למה בהתחלה הוא לא צעק? סבר, כי לא אתה יודע, מה יצווח? כל עוד שלא הביאו את זה לידיים שלי, מה אני צריך לצעוק? טוב. אומר רב יהודה אומר שמואל הלכה כרב יוסי, שאין נפקמינה במחשבה של הביילים, הכל הולך רק אחר העובד בלבד. הנאותיה דעתו לציקוניה. אותם סוחרים ערבים הגיעו למקום ציקוניה. יהב דיכרל את הבוכה ישראל, נתנו אילים לקצב הגוי, לטבח הגוי, סליחה. הגויים, הישמעאלים, נתנו אילים לשוחט הישראל. אמרו לו, דומה ותרבה לדידן, אתם, השוחט היהודי, תעשה ככה, תשחוט את הבהמה, תן לנו הגויים את הדם והחלב, ואנחנו נצטרך את זה לעבודה זרה, משחה וביסרה, הבשר והאור, משחה זה האור, והבשר לדיתחו, לך על השוחט. הם לא היה להם כוח להתעסק עם הבשר. אז מה קורה? יש פה ישמעאלים שרוצים שישראל ישחוט להם, אבל הם אומרים מראש, את הדם והחלב הם צריכים לעבודה זרה. אז המחשבה של הבעלים פוסלת או לא? שלוחו רב טובי ברב מתנה לקמי דרב יוסף כאגב נמי, שלח ליחי אמר רבי יהודה אומר שמואל הלכה כרב יוסי, שמחשבת הבעלים לא פוסלת. אומר לרב אחי בלד רבי ולרב אשי, לרבי אליעזר, שהוא סובר במשנה שמחשבת הבעלים פוסלת, מה יקרה? רבי אליעזר דיבר במקרה שהוא הבעלים. מה יקרה במקרה שבא גוי לישראל, אומר לו, יש לך כבש שלך שאתה עומד לשחוט. אני רוצה לקנות ממך בזוז בשר. האם זה כבר מחשיב אותו כבעלים לעניין זה שנגיד סתם מחשב את אקום לעבוד אזורי? יהיב לי זוזי לטבח ישראל מי? אמר לו חזינם, היא נשאל מהו, אם הגוי הזה הוא ישלים, שהישראל מפחד לסרב לו, הוא לא מעיז להגיד לו לא, אז בעצם הוא באמת שותף פה, כי הוא חייב לתת לו חלק. אז זה יהיה אסור. זה לא מעצימת חילי אסור, אבל אם לא, אם הוא לא מחויב לו, אמר לו רשך והר, קח את הראש אחד, תדפוק אותו בהר, אז היות והוא לא חייב, והוא לא נאלץ למכור לו את הבשר, אז אם כן הגוי לא נחשב פה שותף, אז לכן במקרה כזה, הוא לא בעלים ויהיה מותר לאכול את הבהמה, היא תהיה מותרת. עד כאן דף למתת.